טוב. אנחנו בעזרת השם, בעוד כמה ימים אנחנו נגיד, אם משהו לא יהיה ברור, אז בסדר? אוקיי? כן? אז אם משהו לא יהיה ברור. טוב. אנחנו בעזרת השם נגיד בעוד כמה ימים את סדר העבודה ביום הכיפורים. והאמת היא שבשבילי בכלל חלק מאוד מיוחד מיום הכיפורים זה דווקא סדר העבודה, בגלל שאני מרגיש שזה, לפחות לי אישית, אני מרגיש שזה מחבר אותי אל אל הגובה, אל ההדר של מה באמת היה לנו. ואחרת בלי סדר העבודה, אז בסדר, יש לנו הולכים לבית הכנסת ומתפללים, ובסדר, גם בזמן בית המקדש היה בית כנסת בהר הבית והתפללו, והתפילות היו בנוסח הזה, בנוסח אחר, אבל סדר העבודה זה דבר שהוא מאוד מאוד מיוחד מכל הבחינות. אז אני רוצה שאנחנו ננסה היום קצת להבין שתי מילים מתוך העניין של מתוך סדר העבודה, שבעצם זה שתי מילים מפסוק. אז בואו נראה קודם כל את הוידוי של הכהן הגדול. בואו נראה את הוידוי. בסדר? הכל בסדר. אז אנחנו אומרים ככה: וכך היה אומר הכהן הגדול: אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, אני וביתי. אנא ושם כפרנה לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאתי ושעוויתי ושפשעתי לפניך, אני וביתי. ככתוב בתורת משה עבדך, יש פה עוד מקום. ככתוב בתורת משה עבדך מפי כבודך, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם. נכון? פה נגמרת המנגינה. ואז מתחיל והכהנים והעם. אז מה בעצם קורה כאן? אנחנו מתחילים, הכהן הגדול, זה הוידוי הראשון שלו, שהוא מתוודה עליו ועל המשפחה שלו, אני וביתי, ואז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא: כפרנה לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאתי ושעוויתי ושפשעתי לפניך, אני וביתי, ככתוב בתורת משה עבדך. מה כתוב שם? כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם. בסדר? פסוק יפה, נכון? פסוק יפה. כי ביום הזה יכפר עליכם. ואז, והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את השם הנכבד והנורא המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובתהורה, יש לי בעיה שסך עוד לפעמים. אז ברגע שהכהן הגדול מזכיר לפני השם, והכוונה היא לשם המפורש, והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את השם הנכבד והנורא מפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובתהורה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואז מגיעה איזושהי תוספת שאנחנו צריכים קצת להבין אותה. ואף הוא היה מתכוון כנגד המברכים לגמור את השם, ואומר להם: תתהרו. מה זה הסיפור הזה? מה הכוונה שהכהן הגדול היה מתכוון כנגד המברכים לגמור את השם ואומר: תתהרו? מה הכוונה? אז אם אתם תסתכלו במקור ב' בפסוק בפרשת אחרי מות, שזאת הפרשה של סדר העבודה, אז כתוב שמה את אותו פסוק בדיוק, אבל שם הוא כתוב בצורה שלמה: כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, תתהרו. בסדר? הפסוק לא נגמר בלפני השם, הפסוק נגמר בלפני השם תתהרו. אז מה היה קורה כשהכהן הגדול היה עומד בעזרה והיה אומר את הוידוי, והוא היה אומר לטהר אתכם מכל חטאותיכם? ערב טוב. בקיצור, אז בסדר, ליבי, יש לך בסדר? אוקיי. אז בעצם מה קרה? הכהן הגדול היה אומר את הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, והשם זה היה השם המפורש, ואז כשהכהן הגדול אומר את השם המפורש, כשהוא אומר את השם המפורש, אז כולם, כל מי שעמד בעזרה ושמע את זה, קרא והשתחווה, כן? ושם זה ממש השתחוויה לגמרי, לא כמו שאנחנו שמים משהו מתחת כדי שזה לא יהיה באמת השתחוויה, אלא שם זה ממש הייתה השתחוויה. ומה עושה הכהן הגדול? גומר את הפסוק, נכון? הוא גומר את הפסוק ואומר לפני השם תתהרו. אז הוא היה מתכוון כנגד המברכים לגמור את השם, אומר להם תתהרו. זאת אומרת, המברכים זה אלה שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ויחד איתם הוא גומר את הפסוק ואומר תתהרו. בסדר? זה הפירוש של העניין. דרך אגב, ראיתי היום שבעל יסוד ושורש העבודה, לא יודע אם שמעתם על הספר הזה, זה ספר שמי שכתב אותו היה קדוש עליון, ממש, ממש קדוש עליון. רואים את ההתלהבות שלו, את האש של אהבת השם שהייתה בו על כל דבר ודבר, והוא כותב על הרגע הזה שהכהן הגדול מזכיר את השם המפורש. הוא אומר, תשים לב שלא כתוב כאן כשהיו שומעים את הכהן הגדול מוציא את השם הנכבד והמפורש, אלא את השם הנכבד הנורא והנורא המפורש יוצא מפי כהן גדול. מה ההבדל בין אם הכהן הגדול מוציא לבין אם השם יוצא? הוא אמר, ברגע שהכהן הגדול פתח את השם, פתח את הפה שלו, השם המפורש יצא. זאת אומרת, כאילו זה היה, זה בוקע מעצמו מבפנים, זה היה קדושה אדירה. בכל אופן, זה הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. ואני רוצה לשאול פה בעצם שאלה אחת פשוטה, בשמה אנחנו צריכים את הסוף של הפסוק? למה צריך את זה? סתם, זה מיותר. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם.
לא, כי אני חושבת שזה כאילו שלפני השם הכפרה זה פסיבי, כאילו השם יעשה וכאילו תתארו, כאילו אתם צריכים להיות פסיבי,
אקטיבי.
אקטיבי.
אוקיי, אז את אומרת, אז התתהרו זאת אומרת אקטיבי.
כן.
אז החלק הראשון, כי ביום הזה יכפר עליכם לתהר אתכם,
זה השם יכפר. אין עבודה, וזה כאילו נשמע שבסדר, השם יכפר, והתתהרו זה ההמשך העבודה.
ותתהרו, הכוונה היא משהו אקטיבי שאתם עושים. אוקיי, זה רעיון מאוד יפה. תראו את מה שכתוב במשנה בסוף מסכת יומא. זה ממש בכיוון שאת אומרת, אני חושב. המשנה שם אומרת, מדברת על הפסוק הזה. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, את הפסוק הזה, מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. איך הוא למד את זה מהפסוק? כי בפסוק כתוב, הוא התחיל את זה באמצע, מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. זאת אומרת, החטאים שחטאתם לפני השם, כן, מזה אתם ניתנים ביום הכיפורים, אבל מה שחטאתם לחבר שלכם, יום הכיפורים לא יכפר לכם, אתם לא נתהרים מזה עד שתבקשו סליחה מהחבר. ואז אומרת המשנה, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתהרים ומי מתהר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים ותהרתם, ואומר מקווה ישראל השם, מה מקווה מתהר את עצמם, אף הקדוש ברוך הוא מתהר את ישראל. אז גם ברבי עקיבא אנחנו רואים איזושהי מין כפילות כזאת. הוא חוזר כמה פעמים על אותו עניין. נכון? אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתהרים, מי מתהר אתכם? זה כפול. נכון? אביכם שבשמיים. טוב, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים ותהרתם. אז אמרנו פסוק. ואומר, מקווה ישראל השם. מה מקווה מתאר את עצמם? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז עוד פעם אנחנו, רבי עקיבא חוזר פעמיים, גם על עצם הכלל, כן, על לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, וגם מביא שני פסוקים, שני מקורות. עכשיו זה באמת מאוד, כשקוראים את המשנה הזאת, זה מאוד מתבקש, הכיוון שאת אמרת, שרבי עקיבא מדבר על מה אנחנו עושים, ומה הקדוש ברוך הוא עושה מלמעלה, נכון? לפני מי אתם מתארים, זה מה שאתם עושים. ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. אבל תשימו לב שזה סדר הפוך מהפסוק. כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם, זה מתחיל מלמעלה. לפני השם טהרו, זה כבר מלמטה. ורבי עקיבא אומר את זה בצורה שהיא הפוכה. וכשרבי עקיבא מביא את הפסוקים, אז אם אני אמשיך את השאלה, אז הפסוקים עוד פעם מתהפכים, והפעם זה לסדר של הפסוק. מה הוא אומר? והוא אומר, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, וזרקתי עליכם, אז מי האקטיבי? הקדוש ברוך הוא אקטיבי, נכון? ואומר מקווה ישראל השם, מה זה אומר? מה קורה במקווה? במקווה אתה נכנס לתוך המקווה כדי להתאהר, אז אתה אקטיבי. אז עוד פעם זה מתהפך. טוב, אז השאלה היא מה ההבנה פה בסדר הזה, ואני רוצה שננסה קצת להבין מה הפירוש של המילים האלה לפני השם תתהרו. אז כדי להיכנס לעניין הזה, אני רוצה שנראה משנה במסכת תענית, וליבי, מסיר יישר כוח לבעלך, כי בזכותו הרעיון הזה עלה לי. אחרי שהוא דיבר על זה בשיעור, ואז עלה לי הרעיון. המשנה במסכת תענית, בפרק ג', אומרת כך: על כל צרה שלא תבוא על הציבור, זה סיפור מפורסם, על כל צרה שלא תבוא על הציבור, מטריעין עליה. חוץ מרוב גשמים. המשניות שם מדברות על התעניות שהיו עושים אם לא היו יורדים גשמים. כן, אז יש ממש סדר שלם של 13 תעניות, זה מתחיל בקל, אחרי זה נהיה יותר חמור, יותר חמור. והמשנה אומרת שהדבר היחיד שעליו לא מטריעין, מטריעין הכוונה היא זועקים, מתפללים, הדבר היחיד שעליו לא זועקים זה רוב גשמים. זאת אומרת, אם יורד יותר מדי גשם, על זה לא עושים תעניות. והמשנה עכשיו מביאה סיפור כדי להראות לנו את הדבר הזה. מעשה שאמרו לו לחוני המעגל, התפלל שירדו גשמים. הייתה בצורת, לא ירד גשם. הגמרא מספרת, מביאה ברייתא, שכבר הגיע חודש יצא, כבר עבר רוב חודש אדר, כבר כמעט ניסן, לא ירדו גשמים. אז אמרו לו, התפלל שירדו גשמים. אמר להם, צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא ימוקו. מה הכוונה? אמר להם, תכניסו את התנורים לקורבן פסח. זה היה תנורים מחרס או מאדמה. אז אמר להם, תכניסו אותם פנימה לתוך הבתים כדי שהם לא יתמוססו מרת בגשם. הוא כל כך היה בטוח שהכל יהיה בסדר. כן? עד כדי כך, ברוך השם. התפלל ולא ירדו גשמים. זה לא עובד. מה עשה? אג עוגה ועמד בתוכה. אג עוגה הכוונה היא שהוא עושה עיגול. עושה עיגול מסביב לעצמו, ועומד בתוך העיגול. ואמר, ריבונו של עולם, הוא אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, שאני כבן בית לפניך. הבנים שלך סומכים עליי, אני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. שמעתם? באמת חוצפה שאין כדוגמתה. כן? הוא נשבע. אני, סליחה, אם אני הייתי ריבונו של עולם הייתי אומר לו בבקשה. אין בעיה. בסדר. אל תזוז. אז מה הוא עושה? התחילו גשמים מנטפים. אז מתחילות לרדת טיפות. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שכינו מערות. זה לא מספיק, אני צריך יותר. התחילו לרד בזעף, אז מתחילים לרדת גשמים חזקים מאוד. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון, ברכה ונדבה. ירדו כתקנם. את הנה, זה כמו אלה שעומדים ומכוונים את הווליום. לא, חלק מדי, חלש מדי, אלה ככה לאט לאט איזה. מוזר, איך עושים כזה מדבר? איך עושים? וכאילו הקדוש ברוך הוא מפחד ממנו. הוא אמר שהוא נשבע שהוא לא יהיה משם, מי יודע מה נעשה? אפשר לחשוב. ירדו כתקנן, עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים. מה זאת אומרת? ירד גשם בכזאת כמות שעם ישראל היו צריכים לעלות להר הבית בגלל הגשם. עכשיו, אנחנו היום כבר לא מכירים את זה, בגלל שהיום, היום אנחנו יורדים להר הבית. נכון? מהרובע היהודי יורדים למטה, לכותל. יורדים למטה לכותל. אבל למה זה? זה בגלל שהרובע היהודי, הרובע היהודי הוא בעצם לא המקום שבו הייתה, שבו הייתה ירושלים, בימי בית ראשון, בית שני, זה לא היה שם. ירושלים הייתה איפה ש, איפה שנמצאת היום עיר דוד, סילואן, שזה למטה. אם אתם תסתכלו משם, אז צריך לעלות, צריך לעלות להר הבית. אז מרוב שירד גשם ולא היה להם ביוב וניקוז ואיפה שהמים, אז הכל כבר התחיל להתמלא במים, אז הם היו צריכים לעלות למעלה, להר הבית, מפני הגשמים. באו ואמרו לו, לחוני המעגל, כשם שהתפללת עליהם שירדו, כך התפלל שילכו להם. מה לא, זה כבר יותר מדי. באמת, אם אתה יכול לכוון את הווליום ליותר או פחות, אתה גם יכול לסגור את זה, נכון? לסגור את ה... שזה לא יהיה בכלל, לסגור את הברז. אמר להם, צאו וראו אם נמחת אבן התועים. מה זאת אומרת? הוא אמר להם, תראו, לכו למעלה, תסתכלו בהר הבית ותראו אם אבן התועים כבר התמוססה. מה זאת אומרת? אבן התועים או אבן התוען, זה שם אחר של האבן הזאת, זאת הייתה איזושהי אבן מאוד גדולה, סלע מאוד גדול, שמי שהיה מאבד משהו, או שהיה מוצא משהו, אז כדי שכולם יראו אותו, כשהוא מכריז, אז הוא היה עולה על האבן הזאת, וככה כולם היו רואים אותו. זאת אומרת, זה בעצם היה המקום הכי גבוה, שאפשר לעלות עליו בהר הבית. אז הוא אמר להם, תבדקו, כל עוד זה לא קרה, אני לא הולך להתפלל, וזה מה שלכן המשנה מביאה את זה, כדי לומר לנו שלא מתפללים על רוב גשמים. אבל הסיפור ממשיך הלאה. אומרת המשנה, שלח לו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה, אם לא היית חוני, גוזרני עליך נידוי, הייתי מנדה אותך. למה הייתי מנדה אותך? תראו רש"י במקור ה', מה? מנדה, לנדות הכוונה היא להחרים. זה, נידוי זה דבר נורא. זה דבר איום ונורא. את רב לזר בן הורקנוס, רב לזר הגדול, נידו אותו בגלל הסיפור של תנורו של אחנאי, שהוא לא הסכים, להורות כמו שחכמים פסקו הלכה. נידו אותו, וזה היה פשוט, זה היה חורבן. חורבן בכלל, בעולם כולו, בגלל הצער של רבי אליעזר. על הנידוי הזה. בכל אופן הוא אמר לו, אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי. למה? רש"י אומר, תראו, אלמלא חוני אתה ואדם גדול, אתה אדם גדול, אז הייתי גוזר עליך נידוי. רש"י אומר, שמנדין על כבוד הרב. מה הכוונה כבוד הרב? מי זה כבוד הרב? מה? מה, שמעון בן שטח? לא. לא. לא, 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 שמעון בן שטח לא היה בכל הסיפור הזה, הוא לא עשה שום דבר נגד שמעון בן שטח. הקדוש ברוך הוא, נכון. כבוד שמיים, מנדים על כבוד הרב, שהטיח דברים ואמר, לא כך שאלתי. להטיח דברים זה לדבר בצורה שהיא חצופה. זה לבוא בטענות כלפי מעלה, לא כך שאלתי. זה שביקשת מההתחלה, סדר, אבל לא כך שאלתי, לא כך שאלתי, תעשה ככה, תעשה ככה, זה חוצפה שאין כדוגמתה. אז אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי, אבל מה אעשה לך? שאתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שהוא מתחתה על אביו ועושה לו רצונו. ועליך כתוב אומר, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. מה אני יכול לעשות? אתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך. מה זה? מה הכוונה? מה זה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך? רש"י פה כותב, מתחתה לשון חטא. כלומר, הווי הולך וחוטא. מה הוא בעצם אמר לו? הוא אמר לו, מה אני יכול לעשות? אתה אחד כזה שחוטא, ועם כל זה הקדוש ברוך הוא עושה מה שאתה רוצה. טוב, אז למה אתה לא מנדה אותו? אז למה אתה לא מנדה אותו? מה, במה זה משכנע אותך? מה?
אם הקדוש ברוך הוא עושה רצונו, איך אפשר לנדות אותו?
איך הוא יכול לנדות אותו?
כן, אם הקדוש ברוך הוא עושה את רצונו
של יכול. אני מסכים, אבל עדיין, יש פה חוצפה כלפי מעלה. אז אני אומר, אני הייתי מעדיף להישאר בקושייה, איך זה שהקדוש ברוך הוא יקשיב לו, מאשר להישאר בקושייה, איך זה שלא נידיתי אותו. נכון? זה חילול השם, זה משהו היום ונורא. זה משהו, אז נכון, אז רואים שיש פה איזשהו, מין משהו, אחר, משהו מוזר.
כן? מה הפסוק במשלי? אפשר רק, זה לא ישמח אבי חבי מך ותגל יולדתך, זה לא פזיטיבי?
נכון? נכון?
אבל חשבתי שהוא מחטא על אבי ועושה לו כרצונו, ועליך הכתוב אומר,
נכון?
אז למה זה לא שלילי? לא הבנתי.
אז
הפסק במשלי,
כן, זה משהו שהוא חיובי.
בתגל יולדתך.
מה? נכון? נכון?
שזה לא נגד רצון אבי.
בדיוק, אני אחזק את השאלה עם מה שאת שואלת. מהפסוק הזה משמע ששמעון בן שטח אומר לו, אתה אחד כזה שהקדוש ברוך הוא שמח בך.
כן, הוא מחמיא לו, הוא אומר.
כן, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. עכשיו, אני לא מצליח להבין, בן שמתחתה לפני אביו, איך שרשי מפרש, הכוונה היא בן שחוטא. חוטא, אתה עושה נגד מה שאבא שלך רוצה. והקדוש ברוך הוא שמח, תסבירו לי איך זה עובד. אני גם רוצה לדעת את הטריק הזה.
אבל זה שדון חוני בעצמו אומר, בני חסם מפנים אליי, שאני כבן בית לשמח.
נכון.
לא משהו כזה
חוטא.
לא יודע,
מתמימות,
זה
חומר
בית.
אוקיי. אז למה אומר לו שהוא מתחתה?
אני בקרה ראשונה, לא הייתי חושבת מתחתה.
אלא מתחתה מלשון הוא יתחתה בו, כן, מלשון להיטהר, נכון? להיטהר. זהו, רש"י לא כותב ככה. אולי גם בגמרא רואים כמו רש"י.
אבל אם זה היה מישהו אחר, זה היה חטא, אבל בגלל ש... הוא רואה את עצמו כל כך כמו בן בית, כמו שהוא אומר, אז לא, זה לא. בגלל היחס כזה שיש לו.
אז את אומרת ככה, אם ההתנהגות הזאת הייתה אצל מישהו אחר, זה באמת היה לא טוב, אבל בגלל שההתנהגות הזאת היא אצל חוני והוא כבן בית, לכן זה בסדר. אני מסכים לכיוון, אני רק רוצה לנסות להבין למה.
וגם אני לא יודעת, אני חשבתי לעצמי, אם זה היה בקשה אחרת, אם זה היה בקשה פרטית, האם זה היה עם אותו תוצאות? כאילו, בן בית יכול לבקש מאבא כל מיני דברים, נכון? יכול לבקש, לא יודעת, משהו חדש לבית, או בגדים, לא יודעת מה, ויכול לעמוד בעיגול כזה ולהגיד, אני לא אצא מפה עד שאני אקבל נעליים חדשים. לא יודעת מה. אבל הוא הגיע לבקש על העם, שאולי, אם זה היה על הנעליים שלו או משהו כזה, זה לא היה מתקבל ככה. אבל בגלל שהוא ביקש על העם, אז לכן...
יכול להיות, זה מאוד מעניין שהגמרא מביאה ברייתא. שהיא מספרת את הסיפור עם עוד כמה תוספות, עוד איזה שלוש שורות, שהוא כזה. ושם הדוגמאות ששמעון בן שטח אומר, זה כמו בן שאומר לאביו, הווה לי אפרסקים ורימונים וכל מיני דברים כאלה. כאילו, תביא לי ממתקים, תביא לי זה, ואבא שלא נותן לו. אז שם ממש מה שאפילו בצורה כזאת זה היה מתקבל, אני לא יודע, אבל בכל אופן, אני רוצה לנסות להבין, קודם כל, מה זה הסיפור הזה? איך, מה שכנע את שמעון בן שטח שלא צריך לנדות את חוני? ובכלל, מה זה העניין הזה של לעשות עוגה? אז האמת היא שחוני לא היה הראשון שעשה את זה. גם היה נביא שעשה את זה. זוכרות מי זה היה? מה?
אליהו?
אליהו לא עשה את זה. כמו שזכרו לי. היה הנביא שעשה את זה, זה היה חבקוק. חבקוק הוא זה שעשה את זה, הוא דרך אגב נולד בראש השנה, גם כן. זה אותו בן של האישה השונמית שנפטר. הבן שלה שהיה חולה ונפטר, ואז היא באה אל אלישה, לכן הוא נקרא חבקוק. צריך לדעת, לא בגלל חבד וקוק, אלא הוא נקרא חבקוק בגלל שאלישע הבטיח לאישה השונמית, אני לא זוכר בדיוק את הפסוק, אבל הוא אמר לה, את חובקת בן, את חובקת בן, ואז הוא מת, הוא חיה אותו, והיה עוד פעם, את חובקת בן, ולכן זה כאילו שני חיבוקים, שני חיבוקים, בסדר? אז זה חבקוק, והוא גם כן עשה את ה... את העוגה הזאת. מה זה, מה הפירוש של לעשות עוגה? מה?
בשביל מה?
מה הוא עשה שם? אני לא זוכר כרגע. ואני על משמרתי אעמוד, אני כבר לא זוכר. לא זוכר בדיוק מה היה הסיפור שם. בכל אופן, אז אני רוצה להבין מה זאת העוגה הזאת. נתחיל דווקא מכאן ומזה נתקדם הלאה. אז יש משהו, הלכה מאוד מעניינת שמצאנו אותה בתפילת 18, תפילת העמידה. הלכה מאוד מעניינת, הגמרא בברכות בדף י' עמוד ב' אומרת, ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב, המתפלל צריך שיכוון את רגליו, שנאמר ורגליהם רגל ישרה. אז אצל המלאכים הרגל שלהם כביכול זו רגל שהיא ישרה, זה נראה כמו רגל אחת, ולכן המתפלל צריך להצמיד את הרגליים, זה הכוונה שיכוון את רגליו, שהוא ייראה כמו המלאכים. המהר"ל מסביר מה עומד מאחורי זה, מה העניין בזה. הוא אומר ככה, אבל האדם יכיר שאין לו דבר מעצמו כלל. כשאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, אתה צריך לדעת שאין לך מלך שום דבר. הכל בעצם בא משל ריבונו של עולם. ולפיכך אמר צריך שיכוון רגליו, כי השוואת הרגליים, כלומר כששמים אותם אחת ליד השנייה, מורה על עניין זה, היא מראה את העניין הזה שהאדם בעצמו כאילו אין יכול לפעול דבר. אני לא יכול לעשות שום דבר, כי התחלת הכל הם הרגליים שמוליכים אותו אל אשר רצונו שם לעשות מה שירצה. נכון? כדי להתחיל לעשות משהו אני צריך קודם כל להגיע לשם. אז קודם כל אני צועד לאותו מקום. אם הרגליים שלי קשורות ואי אפשר להזיז אותם בכלל, אז זה אומר שאני לא יכול להתחיל לעשות שום דבר. ולכך, אומר המהר"ל, כתבו גם כן שיש לאדם להניח ידיו גם כן כפותים על ליבו. שיש לאדם, הכוונה היא שהאדם צריך, כשמתפללים, צריך לשים את הידיים כפותות על ליבו, ככה, בעמדה הזאת, בסדר? כאילו סגורות. למה? עד שאי אפשר לו לעשות שום פעולה, ומעטה הכל כפות, הכל קשור. הן רגליו שבהם הולך למקום שרוצה לעשות דבר, הן ידיו שהם הכלים שבהם פועל דבר. בסדר? הכל קשור, גם הרגליים שלי קשורות, גם הידיים שלי קשורות, אני לא יכול לעשות שום דבר. לכך ישווה רגליו וידיו כפותים על ליבו, ומעטה יכיר האדם שאין לו דבר מעצמו, רק הכל מצד אילתו יתברך ולא מעצמו דבר כלל. זה הרעי, מה?
אז ברגע שבעצם עושים מעגל סביב עצמך, אתה בעצם בדיוק. אומר, זה המגבילה,
זה הגבול
שלי,
בדיוק.
אני לא יכול,
בדיוק.
ואולי זה, כאילו זה הצניות שלו, מפה נובע החיוביות.
מצוין, מצוין. נכון, 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 כבר נגיע לשם, אמת, אמת. זאת אומרת, בעמידה לפני השם, דווקא עמידה לפני השם, כן, אנחנו, כשאנחנו אומרים קריאת שמע, כשאנחנו אומרים פסוקי דזמרה או כל דבר אחר, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול לעמוד, אתה יכול לשבת, מה שאתה רוצה. אבל ברגע שאתה בתפילת העמידה, ואז אתה בעצם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, כאן חשוב שאתה תדע מה נקודת המוצא שלך, שאתה תדע מה, מי אתה ומי הוא, זה דע לפני מי אתה עומד. לכן אנחנו צריכים לעמוד בצורה כזאת שאין, הכל קשור, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, אי אפשר לזוז, הכל בא ממך. זאת הצורה שבה עומדים לפני ריבונו של עולם. בדיוק באותה צורה, אני חושב, כמו שג'וי אמרה, אנחנו צריכים להבין את הסיפור עם חוני המעגל. אותו סיפור. מה זה לעשות עוגה ולהגיד אני לא זז מכאן? אז יש תוכנית, יש איזה דיסק כזה לילדים שיש שם את הסיפור הזה של חוני המעגל, ושם השחקן שמציג את חוני המעגל, אז הוא עומד וצועק על ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, לא ככה, אני רוצה ככה, לא ככה, אני רוצה ככה. אני רוצה להגיד לכם, זה בכלל לא היה ככה. בכלל לא היה ככה. חוני המעגל עמד בביטול מוחלט לפני ריבונו של עולם. וכשהוא אג עוגה ואומר, נשבע אני בשמך הגדול שאני זז מכאן, הוא בעצם אומר, ריבונו של עולם, אני לא יכול לעשות כלום, שום דבר. הכל בא ממך. הנה, אתה, אני לא יכול לצאת מפה. אני פשוט לא יכול לצאת מפה. וברגע שעומד אדם שבאמת ככה הוא חי, זה לא סתם הכרזה של כמה דקות, אני נעמד מול ריבונו של עולם, לא. באמת ככה הוא חי, בצורה הזאת, ביום יום שלו. אדם שכזה, הקדוש ברוך הוא עושה לו את רצונו. זה באמת ככה. אם אתה באמת מכיר שהכל בא מריבונו של עולם, ואתה מבטל את עצמך לריבונו של עולם, אז בהחלט כן, נכון. אני חושב שלא סתם קראו לו חוני. המילה חוני היא מלשון חן, חנינה, חינם. אתם מכירים את רשי הראשון לפרשת ואת חנן? ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור. אומר רשי, ריבונו של עולם, משה רבנו, מה זה ואת חנן? הוא מבקש מתנת חינם. תעשה לי טובה, תן לי מתנת חינם. משה רבנו, יש מישהו שיכול להראות כזה סק של זכויות כמו משה רבנו? אז אומר רשי, הצדיקים, אף על פי שיכולים לתלות בזכויותיהם, אינם מבקשים אלא מתנת חינם. אין לי משל עצמי כלום, הכל, הכל שלך. הנה בן אדם שנקרא על שם מתנת חינם. זאת אומרת, זה אחד כזה שמבטל את עצמו לגמרי. עכשיו בא שמעון בן שטח ואומר ככה, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אם זה לא היית אתה, חוני, הייתי גוזר עליך נידוי. כי כל אדם אחר שעושה כזה מין דבר, זה חוצפה אדירה. איך אתה יכול לעמוד מריבונו של עולם ולהתחיל לתת לו תנאים? אבל כיוון שאתה אחד כזה שלגמרי מבטל את עצמך לריבונו של עולם, ואני יודע שזה לא בא מתוך איזושהי גאווה, איזושהי התנסות, אלא לגמרי ביטול, אז אצלך הכל מתפרש אחרת. עכשיו, זה מהלך שאני חושב שהוא אמיתי, אבל אני רוצה להראות לכם איפה זה כתוב. זה כתוב במשנה. שלח לו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי, אבל מה אעשה לך שאתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שהוא מתחתה על אביו ועושה לו רצונו? מה הכוונה מתחתה לפני המקום? נדמה לי גם בנוסח בברייתא ברמ"א כתוב כבן לפני אביו. גם בהתחלה, אם תראו בשורה השלישית, אז כתוב שם ואמר לפניו. יש את זה בסוגריים, אבל אני רוצה להדגיש את המילה הזאת לפניו. מה זה אומר לפני המקום? בן שהוא מתחתה לפני אביו, מה זה אומר? זה אומר שאפילו שאתה מדבר בצורה כזאת שהיא נראית כמו חטא, אבל אצלך זה בן לפני אביו. זה הדל לפני מי אתה עומד. כל הבעיה שלנו במשפטים האלה זה שזה נראה כאילו, בוא'נה, שכחת איפה אתה? שכחת איפה אתה? אתה עומד בארמון של המלך, המלך מקשיב לך, ואתה מדבר איתו כאילו שאתה, כאילו שאתה מדבר עם חבר שלך. שכחת מול מי אתה עומד? שכחת לפני מי אתה עומד? אבל אצל חוני זה היה ברור שהוא לא שכח לפני מי הוא עומד. ובגלל שהיה ברור שהוא לא שכח לפני מי הוא עומד, וכל האמירה שלו זה מתוך זה, אז לכן הקדוש ברוך הוא עושה את מה שאתה רוצה. ואם זה ככה, אז באמת עליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך ותגל הולדתך. זו מחמאה אדירה, בסדר? זה לא משהו שלילי שהוא אמר לו, שמע, מה אני יכול לעשות? באמת הייתי רוצה לנדות אותך. מה אני יכול לעשות? הקדוש ברוך הוא מקשיב לך. אז טוב, אני עם קושייה, אז אני תשבי את ארץ קושיות ובעיות. כשאליהו יבוא, יתרץ את הקושייה הזאת. לא, מה פתאום? הוא אומר, הפוך, בגלל שאני יודע שאתה לפני המקום, אני יודע שאתה מבטל את עצמך, אז הפוך, אז אני יודע שהקדוש ברוך הוא שמח למה שאתה מבקש. אז דווקא אתה זה שיכול לעשות את זה. בסדר? משנה ברורה? מה? אז מה זה מתחתה? מה? אז אפשר להבין את זה ככה. אפשר להבין את זה ככה, והאמת היא שאולי שני הפירושים נכונים. אולי גם לא סתם כתוב מתחתה לפני המקום ולא חוטה לפני המקום. כדי לתת גם מקום לפירוש השני. איך יכול להיות אדם כזה שהוא גם מתחתה וגם חוטה? בעת ובעונה אחת. איך עושים את זה? אבל ברגע ש, ברגע ש, ברגע שהיחס הוא כזה, שבאמת הוא כל כולו לפני המקום, הוא כל כולו מבטל את עצמו, אז גם החטאים שלו זה התחטאות. גם החטאים שלו הם דברים שמתקבלים ב, מתקבלים באהבה, מתקבלים בזה. בסדר? אוקיי? טוב. עכשיו, אחרי ש, אחרי שלמדנו את הנקודה הזאת, אני רוצה לחזור בחזרה ליום הכיפורים. במה, במה הדבר הזה קשור ליום הכיפורים? אז בואו, תראו במקור ח', יש שם כמה פסוקים מסדר העבודה. התורה אומרת, ולקח את שני השעירים, הכהן הגדול לוקח את שני השעירים, והעמיד אותם לפני השם, פתח אוהל מועד. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל, והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם ועשה הוא חטאת, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יועמד חי לפני השם לכפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדבר. מעניין שהתורה חוזרת פעמיים בארבעה הפסוקים האלה על הביטוי לפני השם, והעמיד אותם לפני השם, יועמד חי לפני השם לכפר עליו. מה זה הלפני השם הזה? מה זה לפני השם הזה שעליו אנחנו מדברים? אז יש, כבר פעם הזכרנו את זה, יש דרשה נפלאה של המהר"ל לשבת תשובה, ובדרשה הזאת, בין הרבה הרבה עניינים שהוא דיבר עליהם, הוא דיבר על הנושא של שני השעירים. אולי הדבר הכי מוזר שיש בכל העבודה של יום הכיפורים זה שני השעירים. זה מאוד מוזר, עושים הגרלה ואז אחד זורקים לעזאזל. מה זה בכלל עזאזל? איפה זה עזאזל? מי נמצא שם? אז בכלל, אם נגיד שכמו שכתוב ככה בספרים, כשמגלים ולא לא מבינים את זה באמת, אבל כתוב שם שזה לסמאל, שרו של עשיו, כל מיני דברים כאלה, אז מה? ביום הכיפורים אנחנו מקריבים קורבנות לסמאל. איזה מין סיפור מאוד מאוד מוזר. אז המהר"ל מסביר את, את העניין הזה, ואני קודם אגיד את זה בעל פה, ואז נראה בפנים. בעצם הוא אומר כזה מין דבר, בכלל, זה מאוד מוזר, למה דווקא לעשות גורל? למה לעשות גורל? למה לא, למה שהכהן הגדול לא יחליט מראש? השעיר הזה להשם, השעיר הזה לעזאזל. למה צריך לעשות את זה עם הגרלה? אז המהר"ל אומר שהעניין של הגרלה זה שדבר אחד מתחייב מהדבר השני. מה זאת אומרת? אם יש לי שני פתקים, ברגע שאני הרמתי אחד, אז כבר נקבע ממילא מה השני, נכון? זה ברור. זאת אומרת שהעניין בשני השעירים הוא ששני השעירים תלויים אחד בשני. ברגע שהכהן הגדול עשה את ההגרלה ונקבע שהאחד הולך להשם, מתחייב מזה אוטומטית שהשעיר השני הולך לעזאזל. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה שאומר המהר"ל, למה דווקא שעירים? למה לא כבשים? למה דווקא שעירים? אז הוא אומר שהדם שדומה ביותר לדמו של האדם, הדם הכי קרוב בצבע שלו, במבנה שלו לדם של האדם, זה הדם של שעירים. איפה רואים את זה? עם יוסף. נכון, בוודאי. כשרוצים לרמות את יעקב אבינו, אז וישחטו שעיר עזים ויתבלו את הכותונת בדם, ויעקב אבינו רואה את זה ואומר טרוף טורף יוסף, הוא השתכנע. עכשיו רק שתבינו עד כמה זה, אותי לא הייתה בעיה לרמות גם אם היו שמים מצפתל, אני לא יודע מה. אבל שתבינו מה זה אומר לרמות את יעקב אבינו בזה. יש סיפור שקראתי, שהביאו פעם, רצו לבדוק את הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, רצו לבדוק אותו, את היכולת הזיהוי שלו, הביאו לו עד בדיקה, ועל העד הזה שמו דם של יונה, טיפה קטנה של דם, והראו לו את זה, שיגיד אם זה מותר או אסור. הוא הסתכל על זה והוא מיד אמר להם, זה דם של יונה. בסדר? אז בואו שנבין את ה... שמעין זה, זה הרב מרדכי אליהו. על יעקב אבינו לעומת זאת, יש משהו אחר. אני אחרי שסיפרתי פעם את הסיפור הזה, ואז חבר שלי אמר לי שהרב שלו הוא זה שהיה נוכח באותו מעמד. עם, זה היה עם המעריל דיסקין, רב שואל לב דיסקין היה בגאון עולם, ממש גאון עולם בזמנו של רב שמואל סלנט, והסיפור הוא, וזה זה סיפור אמיתי ממש, לא מקור ראשון, מקור שני, הסיפור מספר ש, שרב שואל לב דיסקין הלך עם, הלך עם התלמיד שלו, והם עברו ליד איזשהו עץ, ורב שואל לב דיסקין אמר, אמר לתלמיד שלו, אני יכול להגיד לך כמה עלים יש על העץ הזה. ככה. אז אותו תלמיד ככה היה קצת מופתע, באמת, כן? אז רב שואל לב דיסקין אמר, אתה רוצה לראות? תתלוש כמה עלים, אני לא אסתכל, ואני אסתכל עוד פעם על העץ, ואני אגיד לך כמה עלים יש לך ביד. וככה היה. הוא תלש כמה עלים, רב שואל לב דיסקין הסתכל על העץ, ואמר לו, בדיוק כמה עלים יש לו ביד. אז אותו תלמיד היה בשוק, הוא היה המום, איך זה? אז הוא אמר לו, מה אתה רוצה? זה פסוק מפורש. כשיעקב הולך לפגוש את עשיו, אז כתוב, כתוב שמה, שיעקב רואה את עשיו, בא לקראתו ו-400 איש עמו. מה הכוונה? הוא אומר, ככתבם. זאת אומרת, יעקב ראה 400 איש. הוא ראה 400. אם זה היה 399, הוא ראה 399. הוא ראה בדיוק 400 איש. אז איך זה עובד? אז רב שואל לב דיסקין הסביר לו. אמר לו, תראה, אצל אדם רגיל, הרי אם למשל נשים פה 3 כוסות על השולחן, נשאל כמה כוסות יש פה, אז אתה צריך לספור אותם, 1, 2, 3, אתה לא תקף, נכון? אתה רואה מיד שזה 3. 4, 5, בסדר, 6, 7, נו, כבר מתחילים קצת להתבלבל, נכון? אצל אדם רגיל זה ככה, אצל יעקב אבינו, גם ב-400, הוא ראה 400, זה לא היה לו... אתם מבינים? אז אנחנו מדברים על אדם שזאת צורת התפיסה שלו. ולרמות אותו עד כדי שהוא יגיד טרוף טורף יוסף, זה אומר שצריך להיות משהו מאוד 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 קרוב לדמו של האדם. אז אומר המהר"ל, אז אדם של השעיר הוא בעצם דם האדם. מה זה אומר? השעירים באו לחפר על עם ישראל. והמשמעות היא שאנחנו לוקחים, הכהן הגדול לוקח את הדם של כלל ישראל. ובדם של כלל ישראל, מה שעושה הכהן הגדול, חלק מהדם הוא מכניס פנימה, זה השעיר להשם, לא סתם מכניס פנימה, לפני ולפנים לקודש הקודשים, ואת החלק השני הוא זורק החוצה. זורק החוצה לעזאזל. בסדר? זה המשמעות. עכשיו בואו נקרא את הדברים בפנים. הוא אומר ככה, איך זה עובד? שני שעירים אשר האחד להשם והאחד לעזאזל. גם עניין הגורלות, הקטע יותר ארוך, הבאתי לכם רק חלק ממנו. מפני כי השעיר הזה, אשר הובא דמו לפני ולפנים, מורה על מעלת נפש ישראל. זה מראה על המעלה שלנו, על היתרון שלנו, על הקדושה שלנו. אשר יש לנפש שלהם הסרה מן הגופניות. שהנפש שלנו היא טהורה, היא לא גופנית, היא לא חומרית, ולכך, לכן, הובא אדם לחפר לפני ולפנים, אשר הוא קדוש ומקודש מכל גוף. ואם כן, אם באמת אדם הזה נכנס לפני ולפנים, החטא בישראל, אחר שנפשם קדושה וטהורה מצד עצמם, זאת אומרת, בגלל שהנפש של עם ישראל היא קדושה וטהורה מצד עצמם, אינו מצד עצם הנפש, שהרי נפשם מצד עצמם קדושה וטהורה, שאם לא כן לא יהיה ראוי להביא אדם במקום קודש הקודשים. אבל החטא הזה אינו מצד נפש ישראל, רק הוא בשביל גירוי השטן אשר הוא מתגרה בישראל, ומצד הזה בא החטא. מה הכוונה? אמרנו ששעיר אחד מתחייב מהשעיר השני, נכון? זה העניין של הגורל. בגלל שהדם של השעיר הזה נכנס פנימה, לכן הדם של השעיר השני נזרק החוצה לעזאזל. אומר המהר"ל, מה זה בעצם אומר? יש בעם ישראל שתי בחינות. האמת היא שבכל אחד, בכל אחד יש את הדבר הזה. כל אחד מאיתנו הוא מלאך, נכון? מלאך, אנשים נפלאים, באמת. אבל גם לכל אחד מאיתנו יש את הזמנים שהוא מלאך המוות. גם זה קורה. נכון? הזמנים שאנחנו מעדיפים ככה לשים אותם בצד ולא להסתכל עליהם. והרבה מאוד פעמים, כשאתה רואה בן אדם שמתנהג פעם ככה ופעם ככה, אתה לא יודע מי הוא באמת. אתה החלק הטוב, אתה... איך זה? דוקטור ג'קיל או מיסטר הייד? מי אתה? אתה זה או זה? ופה ביום הכיפורים נעשה הבירור של מי אנחנו באמת. וזה הסיפור של הסעירים. וזה דבר מאוד מעניין. המשנה אומרת ששני הסעירים היו צריכים להיראות בדיוק אותו דבר. שווים במראה, שווים בקומה, שווים בדמים, גם המחיר שלהם אותו מחיר, קונים אותם ביחד. מה זה בעצם מראה? יש פה שתי בחינות שהן נראות בדיוק אותו הדבר. ועכשיו ביום הכיפורים אנחנו באים לברר מי אנחנו באמת. אז מה עושים? אז עושים הגרלה, והגרלה הזאת אומרת ככה, זה נכנס פנימה, ובגלל שזה נכנס פנימה אז השני יכול לצאת החוצה. אז המהר"ל אומר ככה, מה זה אומר שהאדם נכנס פנימה? האדם של הסעיר נכנס פנימה. זה אומר שבעצם אנחנו שייכים לקודש הקודשים. אחרת אדם שלנו לא היה נכנס פנימה. אתה לא יכול להכניס לשם משהו שלא שייך לשם. בגלל שאנחנו נכנסים פנימה, לכן את החלק הלא טוב שלנו אפשר לזרוק החוצה. כי זה לא אנחנו באמת. ברור? כל עוד אתה לא עושה את ההפרדה הזאת, אז אתה לא יכול להיפטר מהחלק הלא טוב. אתה לא יכול לזרוק אותו החוצה, בגלל שאתה בעצמך עדיין לא יודע אם זה אתה או שזה לא אתה. ברגע שהגדרת לעצמך בצורה מאוד ברורה, וזה נכון גם פסיכולוגית, אדם שרוצה להתחיל חזרה בתשובה, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה קודם כל לדעת להגיד לעצמו, אני זה משהו שהוא הרבה יותר קדוש וטהור. וכל החטאים זה לא אני. זה מישהו שמפתה אותי. זה מישהו שמשכנע אותי לעשות דברים לא טובים. אבל זה לא אני. אתם מכירות את השיר הזה של שולי רנד? שמעתם את השיר הזה? יש דיסק נפלא, נקודה טובה. כל שיר שווה לימוד שם. ויש לו איזשהו ויכוח מאוד מעניין עם היצר הרע שלו. שיר שכולו ויכוח עם היצר הרע, והיצר הרע מתלבש ככה וכל מיני צורות, והפזמון של השיר זה שהוא אומר ליצר הרע, אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות, אתה שומע? כך אומר ליצר הרע, וכל הזמן הוא אומר לו את זה. והיצר הרע בהתחלה מדבר איתו ככה בצורה יפה ואומר לו, תשמע, נו, הרי שנינו מכירים אותך, שנינו יודעים מי אתה באמת. והוא כל הזמן חוזר ואומר לו, לא, אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות. ולאט לאט הפרצוף האמיתי של היצר הרע הולך ומתגלה. אבל זאת הנקודה. אני רק אמשיך, נסיים את הקטע במערה. הוא אומר, ולכך אמרה תורה, בסדר? שורה רביעית מלמטה. ולכך אמרה תורה, כי מצד שישראל יש להם נפש טהורה, ויש להם קורבן להקריב לפני ולפנים, אם כן, החטאים שישראל עושים, הוא מיצר הרע שהוא השטן, לא מצד עצמם. כן? השטן מפתה אותנו. שטן זה מלשון לסטות מהדרך. כן? סטייה, לזוז הצידה. השטן הוא זה שמפתה אותנו, זה לא באמת אנחנו. והמהר"ל אומר, וזה לא חס וחלילה שמקריבים קורבן לשטן, חס ושלום. אלא איך כתוב, ושילח את השעיר, המדברה. לשלח זה לזרוק אותו. הוא ששילח אותו החוצה. כי החטאים בישראל אינם מצד עצמם, רק מצד החוץ באו, דהיינו מצד יצר הרע. ודבר שבא מצד החוץ, אפשר שישלח אותם גם כן מעליו. אם זה משהו שהוא בא מבחוץ, אז אפשר לסלק אותו. אם זה משהו שבא מבפנים, אז איך אני יכול לקרוע את עצמי לשניים? אני לא יכול. אבל ברגע שאני מבין שזה לא אני, זה לא אני. אני קדוש וטהור, הנשמה שלי קדושה וטהורה, אז אפשר לזרוק את זה החוצה. וכל זה מגיע איך? זה מגיע מזה שאנחנו מכניסים את הדם של השעיר לאיפה? לפני השם. אנחנו מכניסים אותו לפני השם. לא סתם לפני השם, לפני ולפנים. הכי פנימה שרק אפשר. זה מה שמוביל את כל הטהרה הזאת. עכשיו, יש פה יותר מזה. זה לא רק שרוחנית ככה נעשה את הכפרה. אלא את זה יכולנו לראות בבית המקדש. אבל יש דברים שאנחנו יכולים לראות אותם גם, גם היום. אני תמיד חשבתי שזה איזשהו וורט חסידי, אבל זאת גמרה מפורשת. הגמרה מסכת יומא בדף כף. תראו מה שהיא אומרת. אמר רמי בר חמה, השטן, המילה השטן, בגימטריה, תלת 164 הווה, 364. בסדר? השטן, 364. תלת 164 יומי, איתלי רשותה לאסטוני. 364 ימים בשנה, יש לשטן רשות לאסטין, לקטרג, או לפתות. ביום עד הכיפורי, לית לרשותה לאסטוני. כן, הרי יש 365 ימים בשנה. יום הכיפורים, השטן לא יכול, אין לו שליטה. טוב? זה מעניין.
לא, כי אנחנו כמו בני מלאכים, ביום הכיפורים. למה? כי אנחנו
כמו מלאכים, נכון?
אז הוא לא יכול.
אז הוא לא יכול. אני רוצה לשאול אותך, עבר עלייך יום הכיפורים והרגשת מלאך? שהשטן בכלל, הוא לא דפק בדלת בכלל. הוא לא דפק בדלת. לא היו לי מחשבות, לא על אוכל, לא על שתייה, לא על כלום. שום דבר. יום הכיפורים עובר ואני שואל את עצמי, רגע, מה? התחלנו בכלל. נכון? זה לא ככה. זה לא ככה, זה נשמע וורט שהוא לגמרי לגמרי מנותק מהמציאות. מה זאת אומרת אין לו רשות להסתים? הגמרא אומרת, דומה בתרא, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. מה, אין לנו יצר הרע ביום הכיפורים? אין? אולי לכם, אין. לי יש. מה איתכם? מה הכוונה בזה? אז שמעתי הסבר נפלא מרמשה שפירא. הוא אמר כזה דבר. מה זאת אומרת שיש לשטן רשות להסתים במשך כל השנה? מה הכוונה? אומר, תארו לעצמכם שבאים אליכם ומציעים לכם שתי אפשרויות. תבחרו. ביד אחת יש מזוודה עם 10,000 דולר. ביד השנייה יש סוכריה על מקל. אוקיי? תבחרו. מה בוחרים? בסדר, ברור. איך למען השם, איך יכול להיות שיש לנו כל החיים שלנו את האופציות האלה, נכון? מזוודה עם 10,000 דולר זה קטן לעומת מה שיש לנו, ואנחנו בוחרים בסוכריה על מקל. איך זה יכול להיות? אז תגידו, טוב, זה שם, זה לא פה, ואני מכיר את כל ההסברים, בסדר? מכיר, הכל טוב ויפה. אבל למען השם, לפחות תחשוש לזה? אולי באמת יש משהו אמיתי בזה? הרי בסופו של דבר אנחנו כן מחנכים על זה, ואנחנו כן אומרים שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד כל יום, אנחנו כן מאמינים בזה, אז לפחות תן לזה איזה צ'אנס שאולי זה כן נכון, ואולי סתם פספסת בזה שבחרת סוכריה מקל. זה לא ככה. זה לא ככה. מה התשובה לזה? התשובה לזה זה בביטוי שאנחנו רגילים הרבה פעמים או לשמוע או להגיד אותו בעצמנו, אני נמשך לזה. נכון? אני לא יכול. אני לא יכול. אני רואה את ה... אני מריח את הריח של ההוגה הזאת, אני לא יכול. אני פשוט נמשך לזה. וככה לעוד הרבה דברים. הוא אמר, מה העניין? מה הכוח של השטן? הכוח של השטן הוא למשוך אותנו בכוח. זה הנקודה. זה לא בלתת לנו את ה... להציע את האופציה. זה לא העניין. אם הוא רק היה מציע את האופציה, אף אחד לא היה מתלבט בכלל. אבל הוא מושך אותנו לשם. אז ברגע שיש כוח מאוד מאוד חזק שמושך אותך, וכדי לבחור באופציה השנייה, אתה צריך להתגבר על המשיכה, ולהשתחרר ממנה, ולבחור בדבר אחר, זה מאוד מאוד קשה. זה באמת מאוד קשה. הגמרא אומרת שביום הכיפורים אין לו רשות למשוך. להציע הוא יכול להציע. והוא מציע. זה ברור שהוא מציע. אבל למשוך הוא לא מושך. וזה משהו שאני חושב שאנחנו כן יכולים להרגיש אצלנו. זה אני חושב כן אפשר להרגיש. שיש איזושהי מין רוממות מסוימת. עוד פעם, הפיתויים עוברים לידינו. זה נמצא. אבל אתה מסתכל על זה מגובה אחר. אתה מסתכל על זה יותר מלמעלה, בצורה יותר אובייקטיבית, פחות תלויה בזה. כן, מסכימות עם מה שאני אומר? כן? אוקיי. זה, הדבר הזה קורה לנו כל יום הכיפורים. עכשיו, מאיפה הנקודה הזאת מגיעה? מאיפה זה בא? מה יש ביום הכיפורים שאין בימים אחרים? מה שאני רוצה להגיד זה שזה בדיוק העניין של לפני השם. זה הלב של כפרת יום הכיפורים. העמידה לפני השם. מה שאנחנו בכל השנה לא עושים. כמובן, כשאנחנו מתפללים תפילת העמידה, אז כן, אנחנו יודע לפני מי אתה עומד. אבל ביום הכיפורים אנחנו עומדים לפני השם, הראיה, שגם בקריאת שמה, אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם, כמו שהמלאכים אומרים, והמלאכים הם בדיוק אלה שעומדים לפני השם. שרפים עומדים ממעלו. זה בדיוק זה. העמידה לפני השם היא זאת שמשנה את כל התמונה. היא משנה את כל הפרספקטיבה. אז כל התהרה באה מכוח העמידה לפני השם, כמו שראינו, האדם של הסיר שמגיע לפני ולפנים, וכל התפיסה הנפשית שלנו, כל הפרספקטיבה משתנה ברגע שאנחנו עומדים לפני השם. ועכשיו אני רוצה לחזור בחזרה למה שפתחנו בו בהתחלה. וזה, כן.
אפשר לשאול שאלה? כן. אומרים שעיצומו של היום מחפר, והרב בהתחלה מדבר על הכפרה שמקבלים ביום הכיפורים בגלל שכל, you know, שדומה למלאך. השאלה שלי זה כמו, I don't know, say this in Hebrew, staged?
הצגה.
זה כמו הצגה שהקדוש ברוך הוא לקח את הדבר אחד שעכשיו אנחנו אובג'קטיבי בגלל שהוא עשה משהו בשבילנו. ואז אנחנו עושים כמו הצגה של כמו מלאכים. והוא נותן לנו כפרה. למה הוא נותן לנו כפרה?
אם זה רק הצגה.
כן, וזה בא מהו ולא אנחנו.
כן, אז אני רוצה להגיד פה משהו. זאת לא הצגה. זאת לא הצגה. בגלל שאם נחזור למה שדיברנו על זה, שהיצר הרע מושך אותי בכוח, ואם הוא לא היה מושך אותי בכוח, אז ברור שהייתי...
אבל יום אחד אין לו כוח.
מה?
הקדוש ברוך הוא אומר, נכון. אין לך הכוח.
ובאותו רגע שאין לו כוח, אז רואים מי אנחנו באמת. אז רואים מי אנחנו באמת. זה כל הנקודה. אז זה לא שפתאום אנחנו עושים איזה הצגה על מישהו אחר. לא, לא, זה אנחנו. זה אנחנו באמת. רק במשך כל השנה, היצר הרע תופס אותנו עם שתי ידיים ומושך אותנו למטה. ועכשיו, יום אחד, ברוך השם, אפשר קצת לנשום.
אז זה נשמע יותר ההפך בגורל, שראשון זורקים...
לא, הפוך, לא. לא, לא, לא. גם לפי הסדר. קודם כל מכניסים את הדם פנימה, ורק בסוף בסוף משלחים את הסיר לעזאזל.
כן, אבל אם הנמשל, או איך שזה מגיע בפועל בימים, במה שהרב אמר עכשיו, זה נשמע יותר שאם סרטן היה עדיין יכול למשוך אותנו, אז לא היינו מגיעים לרמה שהיינו יכולים להיכנס
נכון.
פנימה. אז ראשון צריכים לזרוק את הרע, ואחר כך מה שנשאר זה בעצם הטוב. זה נשמע...
לא, אבל זה לא... בשלב ראשון הקדוש ברוך הוא משתיק את השטן. הוא אומר לו, עכשיו אתה תהיה בשקט, אין לך רשות לעשות שום דבר. נכון. השלב השני זה... ממילא אנחנו מתרוממים. ואז אפשר את החטאים לזרוק החוצה. אנחנו מדברים על כל החטאים של שעשינו. בסדר? עכשיו, אז כל הדבר הזה בא בגלל העניין של לפני השם. ואפילו בקריאת שמה אנחנו יושבים עוד צלשון משהו? לא כמו יום הכיפורים, נכון. אנחנו אז דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. זה גם כן קרבה מאוד גדולה. אבל ממש עמידה לפני השם, עד כדי כך שבשמע ישראל, זה מה שאני אומר, בשמע ישראל אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל. זה דרגה עצומה שאנחנו ביום יום, אנחנו לא...
שזה סולם שעולים בדרגות, שמגיע לשמע ישראל, אז זו דרגה השביעית.
מה אני מתכוונת הדרגה השביעית?
נכון, יש דרגות.
כן, כן, כן.
מדרגה ראשונה, הדרגה השנייה. ואז שמגיעים ביום הכיפורים שאומרים בקול שמע ישראל, השם אלוקינו, אומרים שלוש פעמים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז הפעם השביעית אנחנו ממש כבר קרובים להשם יתברך כבר.
כן, אז את אומרת...
מה?
כן, 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 כן. זה רק... אני חושב שאת מדברת כנגד הספירות...
השם הוא האלוקים.
מה? בשם הוא האלוקים. את מדברת כנגד הספירות, אני חושב, ושמה בספירות זה דווקא הולך הפוך. זאת אומרת, אנחנו מהשביעי לראשון, וככה אנחנו מורידים אותו אלינו. בסדר? זה גם בספירת העומר, תסתכלו גם כן, תראו בספירות. זה מתחיל מלמעלה ויורד למטה. אנחנו מורידים אותו אלינו, כי אנחנו, עכשיו אנחנו הולכים לעזוב את יום הכיפורים. אנחנו, זהו, אז אנחנו צריכים לקחת משהו איתנו. בסדר? זה העניין. אוקיי? מה עושה?
הרב, דיבר על הכנעה. איך אנחנו בתור נשים יכולות להגיע לידי הכנעה? יודעות שהכל מת, השם יברך, באמת. אבל איך בהתנהלות שלנו?
איך בהתנהלות? אני אגיד לך, אני לא חושב שזה אומר שלכן צריך להיות מאוד פסיבי ומאוד, כאילו, להיות אנמים. אני לא חושב. אני לא חושב. אני חושב שגם, עוד מעט, זה הקטע שרציתי בעצם לסיים בו, אולי נחבר כבר את שני הדברים האלה ביחד. באמת, הכפרה של יום הכיפורים היא מורכבת משני החלקים האלה. כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה מלמעלה. לפני השם תתהרו, זה מה שאנחנו עושים מלמטה. אנחנו מעמידים את עצמנו לפני השם. כן? הכהן הגדול לוקח את הדם של השעיר ומכניס אותו פנימה. אנחנו מעמידים את עצמנו לפני השם על ידי המעשים שלנו. ובעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אם אני מבין את הדברים נכון, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נעשה. הוא אומר, תהיו אקטיביים, תיצרו, תעשו. מה שאתם עושים, תעשו בתור שליחים שלי. תעשו בתור שליחים שלי. וזה הכי גדול שיכול להיות בעולם. זה, אני לא יודע אם מישהי מכם הייתה בשיחה בליל ראש השנה. אז ככה הרחבתי מאוד על הנקודה הזאת. יש שני סוגים של מלאכים. יש מלאכים שהם פחדנים. הם פחדנים. אז הם רוצים שהעם שלהם יהיה עם מאוד פסיבי, מאוד אנמי, רק אל תרימו את הראש, רק אל תעשו הפגנות, רק אל תעשו, זה מין דיקטטורה כזאת. מלך שבאמת גדול ורוצה לגדל ולהצמיח את העם שלו, הוא אדרבה, מצמיח את הכישרונות מהם, מצמיח את הכוחות שלהם. רק מה? צריך לדעת שמה שאתה עושה, אתה עושה בשליחות של המלך. ובשביל זה צריך להיות מלך מספיק גדול, שלא פוחד מזה שהעם שלו יעשה דברים גדולים. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא בעצם היה יכול להגיד לנו, תשמעו, בואו, כי ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם. אמרנו, זהו. השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אל תעשו שום דבר, רק תגידו תודה, 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 וזהו. זה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה שאנחנו נהיה שותפים לטהרה הזאת. הוא רוצה שאנחנו נעשה, שאנחנו ניצור. ברגע שבן אדם יוצר ועושה את זה מתוך התפיסה הזאת, אז זה הדבר הכי גדול שרק יכול להיות. בסדר? ואני רק אסיים, זה עצם אני חושב גם מה שאומר רבי עקיבא, רק רבי עקיבא פותח מהכיוון ההפוך של הפסוק. הפסוק אומר, מצד הקדוש ברוך הוא, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, זה מלמעלה למטה, כי אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אז זה מתחיל בו, ואז לפני השם תתהרו, זה החלק שלכם. רבי עקיבא אומר, אשריכם ישראל, רבי עקיבא מדבר איתנו. הוא מדבר איתנו. אז מה הוא אומר? לפני מי אתם מתהרים, ומי מתהר אתכם. זאת אומרת, בגלל שהוא מתחיל איתנו, אז זה מתחיל קודם כל בעשייה שלנו, וממילא, הקדוש ברוך הוא. ואז מה הוא אומר? אביכם שבשמיים. אז דיברנו על אביכם שבשמיים. אז כשהוא מביא את הפסוקים, אז הוא אומר, וזרקתי עליכם מים טהורים. עוד פעם, זה מה שמתחיל מהקדוש ברוך הוא. ומסתיים במקווה ישראל השם, במה שאתם עושים. בסדר? אז זה, בדיוק, מה? זה הדדי, נכון? מכירים את מה שחזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה עליכם. כנסת ישראל אומרת, השיבנו השם אליך ונשובה. נכון? אז מה התשובה? מה באמת התשובה? גם וגם. גם וגם. זה התהליך. בסדר? זה העניין של העמידה לפני השם. שנזכה בעזרת השם, לעמוד לפני השם ולהיטהר בבית המקדש. מה חתימה טובה שיהיה לכולם.